מאמרי ראייה, יש פרק שנקרא מאורות האמונה. אחד הדברים שתמיד מטרידים גם את האנשים אבל גם רבנים, זה איך גורמים למישהו להאמין. מה הכוונה? יש אנשים שהם בעצמם מתלבטים, לא בטוחים, נו, יש אלוקים, אין אלוקים, משגיח, לא משגיח, וכולי. ולפעמים הם באים לרבנים, והרבנים בעצמם מנסים איך לגרום למישהו להאמין. מה עושים כדי שמישהו יאמין? או נגיד ככה, הרבה פעמים יש מצב שאנשים רוצים להאמין, אבל הם לא בטוחים. לא בטוחים ב-100%, הם רוצים את ה-100% הזה שחסר להם באמונה. זה מחייב התבוננות מסוימת על האמונה בכלל. ורק אחרי שיש התבוננות על האמונה, יש מקום להתחיל לחשוב איך גורמים למישהו להאמין. ואם נהיה אמיתים, איך גורמים לעצמנו להאמין? מה יגרום לי להאמין? אני לא מדבר עכשיו על התלמידים שלי, על החברים שלי, לי. הבעיה בדרך כלל מתחילה בזה שלא ברור לנו לגמרי מהי אמונה. ונדמה לנו שהאמונה קשורה ללהיות משוכנעים. מה זה להאמין? שיש שכנוע. אני משוכנע. רב יוסף אלבוד מביא בספר העיקרים שהאמונה היא ודאות פנימי. זה ודאות. אני בטוח ב-100%. זה נכון. מי שמאמין זה ודאות של 100%. ודאות. שאלה עם המילה להשתכנע שייכת. מה זה הוודאות הזאת? לאיפה היא מגיעה? אז אומר הרב, האמונה אינה לא שכל ולא רגש. היא לא שכל והיא לא רגש. כי זה שני הדברים שהרבה פעמים נדמה לנו שאמונה קשורה להבנה, הוכחה שכלית, או להתרגשות של, כמו שהייתי איזה תלמיד חכם, שאמר שאם מישהו לא מאמין, מה הבעיה? צא לים, דבר עם הקדוש ברוך הוא שתי מילים, תראה שאתה מאמין. אז פשוט, אתה תרגיש מיד שיש אלוקים, הכל יהיה בסדר. רגש. אומר הרב, אמונה זה לא שכל ולא רגש. לא, אז איך אני אאמין? אם אין שכל ואין רגש, אז איך מאמינים? מה בדמיונות? מה זה להאמין? אומר, מה זה אופן? האמונה היא גילוי עצמי יותר יסודי של מהות הנשמה. מה זה? האמונה היא לא שכל, לא רגש, לא דמיונות, לא כלום, אבל זה הגילוי העצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. מה זה אומר? אתה צריך להבין, נזכר רגע, מה זה הנשמה? מהי הנשמה? הנשמה של האדם זה בעצם המפגש שלו עם רצון השם, שמחיה אותו. זה הנשמה. מה זה הנשמה? זה הסיבה שבגללה אתה חי. למה אתה חי? כי אלוקים רצה שתחיה. למה הוא רצה שתחיה? למה יש רצון אלוקי בך שמחיה אותך? כי אלוקים רצה שתעשה איזה משהו בעולם, אחרת לא הייתם מראים. אז מה זה הנשמה שלנו? זה הרצון האלוקי שמחיה אותנו. הנשמה שלנו זה משהו שאנחנו צריכים לגלות בעצמנו. היא נמצאת, רק אם לא נעבוד על זה, היא תישאר מוסתרת מאיתנו. זאת אומרת, אם אני רוצה לגלות את רצון השם שבעצם מחיה אותי, אני צריך לעבוד על זה. זה לא אוטומטי. זה לא אוטומטי. באופן טבעי, באופן אוטומטי, כל בן אדם נולד רק עם גילוי של דרגה אחת. זה הנפש. הנפש מתגלה. אבל כל מה שלמעלה מהנפש דורש עבודה. כלומר, יש אולי יחידי סגולה מיוחדים, נשמות מיוחדות כאלה בעולם שיש להם כל מיני תפקידים שהם אולי אוטומטית זה קורה. אבל כל אדם נורמלי שהוא נולד והוא תינוק קטן ועוד לפני שהוא תינוק עוד ברחם של אמא שלו יש לו נפש. מה זה נפש? הנפש זה הכוח חיים המינימלי ההישרדותי שגורם לאדם להיות, לרצות לחיות, לאכול, לשתות, לנשום. אז בבטן הכוח הזה גורם לתאים לפרוט ולרבות ולהתמיין וליצור כבד ולב ועיניים ואוזניים, ובסוף יש שם התינוק, והתינוק הזה מתרחשים בו כל מיני דברים. כל מה שמתרחש בתינוק הזה בבטן, בעובר, זה הנפש עושה. זה הכוח. יש איזה כוח חיים כזה שהקדוש ברוך הוא הטביע באדם. אז ברגע שהתינוק נולד, הנפש אוטומטית סוגרת שם כל מיני פתחים, פותחת פתחים חדשים, צורח, אחרי כמה זמן רוצה לינוק, זה הנפש. והנפש אחראית על זה שהמוח התפתח, והרגשות התפתחו, והדמיונות התפתחו, והכישרונות התפתחו, ושהתינוק הזה יגדל. זה הנפש. הכוח הזה גלוי, קיים, ואנחנו מודעים לו. איך אני מודע לו? כי אני מודע לזה שמתחשק לי, ואני רוצה קרמבו, ואני רוצה גלידה, ואני רוצה זה, ובא לי זה, ומתחשק לי זה. הנפש היא מאוד אינטרסנטית, מאוד אגואיסטית, כל הזמן. רוצה לקבל. רוצה לקחת. למה היא רוצה לקבל? כדי לגדול. זה לא נובע מסיבות שליליות, כמובן. אז אדם מתרגל 13 שנה לזה שיש לו נפש. האם הוא יתחנך כמו שצריך? הנפש בנויה מהרגלים. הרגלי חשיבה, הרגלי עשייה, הרגלי הרגשה, הרגלי רצייה אפילו. זאת אומרת, אנחנו בנויים ממה זה הנפש שלנו. ואם קנינו הרגלים נכונים, בגיל 13 מקבלים דרגה יותר גבוהה, רוח. הרוח נכנסת לתוך הנפש. ובגיל 20 הנשמה נכנסת לתוך המבנה הזה של גוף, נפש, רוח. ואז מה קורה? אדם נהיה נביא. מה זה נביא? אחד שהחיבור שלו לקדוש ברוך הוא מתוקן, הוא בתקשורת עם הקדוש ברוך הוא בוודאות מוחלטת, אין שאלה בכלל, יש נוכחות אלוקית בחיים שלו. ואם יש שם חלק מההרגלים שהם לא עובדים טוב, אז בגיל 20 הוא לא נביא. בשפה של הרב קוק, יש לו בעיות באמונה. למה יש לו בעיות באמונה? כי הוא חסום מהקשר עם רצון השם ממנו. ונזכר, רצון השם הזה מאיתנו הוא כוח החיים שלנו. זה מה שמחיה אותנו. הוא בעצם לא לגמרי, אחד הביטויים לזה, הוא לא לגמרי מרגיש חי. ולא שהוא לא חי, הוא קם בבוקר, עושה קצת ספורט, לא יודע, בסדר. כאילו הוא מתפקד. אבל חסר לו להרגיש חי באמת. מתי אדם מרגיש חי באמת? כשהאמונה מופיעה. הוא מרגיש שרצון השם שמחיה אותו מתגלה בו. ואומר, הנשמה מתגלה. עכשיו הוא מרגיש עוצמת חיים אמיתית. הוא אוכל ארוחת בוקר, אוכל חביתה, הוא מתמלא חיים מזה. כי הוא אוכל חביתה, כי זה בריא, וזה נותן לו כוחות, וזה מחזק אותו, וזה מאפשר לו לעשות את רצון השם, שזאת נשמה שם. הוא מרגיש חי. הוא מדבר עם מישהו, הוא מרגיש חי. כל מה שהוא עושה, מלא חי. אדם כזה חי, בעצם העובדה שהוא הולך. הוא הולך ברחוב, הוא רואה אלוקים, תודה רבה. אה, מדהים. חי. לעומת זאת, אדם שרק הנפש עובדת אצלו, הוא מרגיש שיש לו כאילו כלי, הוא לא יודע מה לעשות איתו. הוא מרגיש חוסר נוראי. געגוע נוראי שאין לו, אין לו תשובה כמעט. ואז הוא מחפש להרגיש חיים בגלל החוסר אמונה. ואז מה הוא מחפש? קוראים לזה גירויים, ריגושים. למה? כי הרגש נותן איזה תחושת חיות. ביסוד של הרגש זה תחושת חיות אמיתית, הרגש זה נקודת תקשורת. אבל כשאדם לא חי, אז הוא מחפש להרגיש, ואומר לחוות איזה חוויית בסיס חיים קטנה. זה קצת חיים סינתטיים, אבל ואת רואה איזה סרט כולו כזה אחוז היסטריה, אני מרגיש, אני נמצא. מי זה ההיסטריה? אצל מי ההיסטריה? אצלי. אני נמצא, אני חי. הוא לא באמת חי. הוא כאילו מישהו אומר, אני מרגיש מת, אז מישהו אומר, בוא בוא, פאק, נותן לו שלוש סתירות. עכשיו אתה חי? כן. אני עצבני, הוא מרגיש חי, לא נעים, אבל הוא מרגיש, זה לא באמת להרגיש חי. אלא מה הוא מרגיש? הוא מרגיש שהוא נמצא. יש פה מישהו. נכון. הריגושים גורמים לנו להרגיש שיש פה מישהו. זה, זה תחושה תחיל. אבל לא באמת חי. כל זמן חסר לו חיים. חסרה לו אמונה. חסר לו המפגש עם רצון השם שמחיים. אז מה עושים? אז א', אם מישהו מתחנך כמו שצריך, אז חסכנו לו עבודה. בגיל 20 הוא ממש מגלה אמונה. ומה האלה שלפני גיל 20? ברגע שהרוח נכנסת, אם מישהו יתחנך כמו שצריך עד גיל 13, מתחילה אמונה להתיישב על ידי. הרוח, כל המהות שלה זה לחבר לנשמה. כל המהות שלה זה התקשורת בכלל. אז ברגע שהנפש בנויה נכון, הרוח מתחילה להיכנס, אדם מתחיל להרגיש, אני קשור לאלוקים. הוא עוד לא יודע בוודאות, עוד אין נוכחות ממשית, אבל יש קשר לאלוקים. אין לו שאלות, יש אלוקים, אין אלוקים. ידיעה, בחירה, השגחה, למרה בעולם. כל השאלות מהסוג הזה לא מפריעות לו כי הוא זה להרגיש קשר לאלוקים. אז האמונה היא לא שכל, היא לא רגש, אלא היא גילוי עצמי יותר יסודי של מהות הנשמה. מהות הנשמה זה עצם נקודת החיות הפנימית שאלוקים מחיה אותה. זה הנשמה שלנו. זה הרצון האלוקי שנהיה חיים, שמתקיים בכלל. ברגע שאני נפגש עם רצון השם ממני והנשמה שלי, אני מתמלא חיים, אני מאמין, אני מחובר לריבונו של עולם. זאת נקודת החיבור הזו עם ריבונו של עולם נקראת אמונה. כך אומר הרמב"ם. צריך להדריך אותה בתכונתה. וכשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, אין אנה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה, אלא היא מוצאה בעצמה את הכל. זאת אומרת, באופן טבעי, אם האדם נבנה נכון, הוא מאמין. אמונה אמיתית, הוא נביא. זה מוכח בעלי, זאת אומרת, הוא בסדר. הוא בדרגת אמונה. יש לו רוח הקודם. כמו שראינו ברמב״ם, במורה נבוכים, הדרגה הכי נמוכה של רוח הקודש מהי? סייעתא דשמיא. מה הכוונה? אדם מרגיש שאלוקים איתו. הוא פועל טוב בעולם. כך אומר הרמב״ם. הוא רוצה להטיב. הוא מרגיש שהשם איתו. השם עוזר. יש לו סייעתא דשמיא. דברים מסתדרים. הוא ממש מרגיש שאלוקים איתו. זה לא איזה... כמעט אפשר להגיד... סטטיסטית, אפשר להוכיח את זה. זה לא במקרה... הוא צריך להגיע לאיזה מקום, הוא צריך לדעת מישהו... חבר, אתה צריך להגיע אולי לאיזה מקום? וואלה, איך לדעת? כן, דחוף אני צריך... עלה, עלה, אני נוסע בדיוק, גם אני ממהר לזה. נוסע, יורד משם, צריך בדיוק לפגוש מישהו, רק יורד מהאוטו, המישהו הזה בא. איך לדעת? לא יודע, בדיוק התחשק לי לצאת לנוח. טוב, יוצא, פוגש אותו. עכשיו הוא צריך... איך הכל מסתדר? נוכחות אלוקית בחיים. סיפרתי לכם כל מיני רכישות של בתים בעיר העתיקה של מתי דן, זוכרים? בדרך לאירוסין עם אחותי, הוא רוצה מונית להגיע לאירוסין, כבר מחכים שם הרב שמחה קוק והרב מינר ואירוסין, נו היום הוא צריך לצאת. הוא היה אז עבד הרבה במה שנקרא תורת כהנים, היום זה כי מישיבה אחרת, אתרת כהנים, לא משנה, גר שם, יוצא לשער יפו, מחפש מונית, אף אחד לא רוצה לקחת אותו. אז סוף איזה ערבי יוצר לידו, לאן אתה נוסע? קיצור, עולה, הוא רואה פתאום מונח שם אקדח, הוא נברק, זה מחווה, נפגיע אותו, עובד עם השבת, הכל בסדר. קיצור, התחילו לדבר, הערבי הזה יש לו בית למחירה בעיר העתיק. טיק טק, מסתדרים את זה. סיפור אחר, הוא מטלפן למישהו בטעות, עונה לו איזה ערבי, מה תראה לו, יש לך אולי איזה בית למקום, כן. קונים את בית הצהלה, כל מיני סיפורים, בדיוק הוא צריך כסף, בדיוק מסתדר. אבל זה לא רק לקנות בתים בעיר העתיקה, זה יכול להיות דברים הרבה יותר פשוטים. אם מישהו באמת רוצה לעזור למישהו, פתאום דברים מסתדרים, והוא מרגיש שיש ליווי, נוכחות אלוקית בחיים שלו. זה הדרגה הזאת, אין בה שאלה. כאילו, הוא לא צריך עכשיו, תוכיח לי שאלוקים משגיח ושיש לי בחירה, אתה בוחר ואלוקים איתך ונוצא. הסיפור המפורסם על אפי פיין, אפי איתם, בנפח. כל מי ש... לא, לא מכיר, סיפרתי לך. הוא סיפר שכשמלחמת יום כיפור, כל מחנה פונה, הסורים עוד רגע מגיעים לגדרות של נפח, של מפקדת החטיבה בגולן, ויש שם איזה ממן צעיר בגולני, קוראים לו אפי, אז הוא כנראה לא ידע הרבה מה זה תורה ומה זה מצוות, אבל הוא ידע דבר אחד, הוא לא יוצא חי מהמקום הזה, הוא ילחם, הוא לא ייתן לסורים להיכנס. היה לו מרגמה, פצצות, והוא רץ בין הבתים, כל טנק יורה בו מרגמה. וככה הוא נלחם. עכשיו, הדבר שהוא מספר, הוא אומר, מרגע שהוא החליט את זה, התיישבה לו יונה על הכתף. הוא רץ, נלחם, רעש, עשן, יושבת לו פה יונה וזו, מה נשמע, הכל טוב? הוא נלחם, הוא לא ידע דרך אגב שבאותו זמן יש עוד אחד במחנה שהחליט לא לברוח משם עם ג'יפ, זה רפול, זכרונו לברך. גם רפול החליט שהוא ניסה לסלם. עכשיו רפול כותב בספר של הסיפורו של לוחם, הוא אומר, בכל המלחמות, ברגעים הכי קשים, הרגשתי לוויית מלאך השם איתי, מלאך המלחמות שלי, שברגע האחרון הוא עוזר ואנחנו מנצחים. הוא אומר, מאז שהוא התחיל להיות לוחם, אומר, אני מחכה למלאך. שימו לב, אני לא בטוח שהוא השומר שבת ואני אחצי למקום. יש לו רצון ענק לעשות טוב. ברגע שיש מסירות נפש לעשות טוב, יש איזו לוויית מלאך השם, הוא מרגיש, מרגיש נוכחות אלוקית. יש כאן משהו שקורה. אז אפי איתם בא ללמוד במרכז, וזה, נהיה יהודי, כמו שאתם מכירים אותו. כשאדם מרגיש את הרצון הזה להטיב, לפעמים זה בא מסיבות חיצוניות, אז כביכול יש את האישיות שלו, באמצע יש נקודת חיים ענקית שנקראת אמונה. זה עצם הנקודה של החיבור, אבל הוא לא מרגיש בה. כאילו, אם תרצו יש כאן איזה מישהו, יש כאן נקודת חיים, אבל אני לא מרגיש, אני עטוף בהמון קליפות של תאוות, של הרגלים לא נכונים, של מחשבות לא נכונות, כל הדתיים פרימיטיביים, כל הזה, התורה זה משהו, לא משנה, מחשבות, עטיפות, עטיפות. עכשיו, כל העטיפות האלה גורמות לזה שאני לא פוגש את נקודת האמונה. ואז יכול להיות שיהיה איזה משהו שיחדור פנימה את כל הקליפות, ויפתח אותם, ונקודת האמונה תופיע. למשל, מוכנות למסור את הנפש על עם ישראל. זה פשוט בוקע את כל הקליפות, מפוצץ אותם, ופתאום אתה אומר, יש אלוקים. חלטתי שאתה חילוני, לא? יש אלוקים, אבל אף אחד לא יזיז אותי מזה. לא רק שיש אלוקים, הוא איתי, אני מרגיש אותו לגמרי. וזה קורה לרוב, או, לא יודע, כל סיפור כמעט שישמעו, מסירות נפש אמיתית. פתאום יש שם כל סיפורים, הרב קרליבך, שמה ישראל, כן? החייל הוא שרק רץ וצועק, שמה ישראל, שמה ישראל, ולידו הקיבוצני כזה, הוא קרא שמה ישראל ובספר. וואלה, אתה חילוני קיבוצני, איפה שמה ישראל מופיע פתאום? יש כאן מסירות נפש, יש אלוקים, זה איתנו, אבל לא כל אחד יש לו מסירות נפש כל רגע, נכון? אז יכול להיות שכן, זאת אומרת, אם מישהו מחליט מסירות נפש, אז זה יקרה, אבל רוב האנשים חיים את החיים שלהם, אז אין להם מסירות נפש, אז מה יבקע את הקליפות שמפריעות לאמונה להעיר? אומר הרב, בעת החלש אורה, אמונה לא מצליחה להעיר, אני לא חווה אותה, אני לא, היא כאילו עטופה, אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. מה הכוונה? אני יכול לבקוע את כל הקליפות האלה על ידי שכל. מה הכוונה? אדם שבטבעו הוא מאוד שכלי, יכול להיות שאם הוא פתאום יכיר בזה ש אפשר באמצעות השכל להיפגש אם זה שיש אלוקים והוא משגיע שהוא ברא את העולם, זה שובר את הקליפות של הפרעות לגילוי האמת. או יכול להיות שהוא מאוד התרגש פתאום. איך הוא התרגש? לא יודע, הוא הייתה תקופה, אני לא יודע, שבצבא היה מותר למשפחות דתיות לארח חיילים, אני לא יודע אם זאת קיים, שלא היה תתא או משהו, אבל פעם זה היה, לפני 50-60 שנה. אז היו מגיעים חיילים לאכסניית הנוער בבית וגן, והם מתפזרים בין המשפחות הדתיות בבית וגן, לארוחת שבת, הם גם היו באים לפני שבת ומתפללים עם המשפחות האלה, ואחרי כלל הם הולכים איתם לסיום. זה היה איזה פטנט כזה של הדתה. אז הגיעו חיילים, כל מיני, ולא פעם, מה שהיה קורה שם, זה ההתרגשות של חייל, שפעם ראשונה בחיים, חווה תפילה וחווה סעודת שבת במשפחה. וזה היה מחולל איזה שינוי, כי זה היה מאוד מרגש אותו. הוא היה פתאום מרגיש, וואו, יש לי כן. ואיפה זה בא? רק מזה. לקחתי פעם טרמפיסט, אני מצפה רמון לבית שבע, שהוא היה ממן בבד אחד. והתחל לדבר בדרך. הוא מספר לי שהוא בא מאיזו מדינה אירופאית, והוא אומר שבמדינה האירופאית הזאת, אורח החיים הנורמלי של משפחה ממוצעת, זה הילד קם בבוקר, הולך למקרר, מוציא משם משהו, שם במיקרוגל, מחמם, יוצא מהבית, הולך לבית ספר, חוזר מבית ספר, שם במיקרוגל, מחמם, לוקח, הולך לחברים, חוזר הביתה, שם במיקרוגל, הולך לישון. אז הוא רואה שאני ככה לא מבין את העניין, הוא אומר, אין משפחה. אמרתי לו, מה פירוש? הוא אומר, אין אבא, אין אמא, אין אחים, אין אחיות. יש בית, שבבית יש מקרר מיקרוגל, זהו. וככה חיים, אף אחד לא נפגש אף פעם עם אף אחד, ויודעים שיש פה בבית זה שני אנשים שתפקיד שלהם לדאוג שהמקרר יהיה מלא ושהמיקרוגל יעבוד, וככה חיים. וככה חייתי עד גיל 20, עולה לאוניברסיטה. ואז הוא החליט לבקר באיזה ארץ אקזוטית, ארץ ישראל, היה שם, יש ארץ כזאת, אבל חיים גויים, הוא היה יהודי, הוא לא ידע שהוא יהודי כבר, לא ידע, היה לו, אבל כלום, גוי גמור, אמונה, אין מה לדבר בכלל. טוב, הגיע לארץ, הוא מכיר פה את הרבה אנשים, ואז הוא פגש מישהו, והמישהו הזה אמר לו שהוא מזמין אותו אליו הביתה. הוא היה בהם, כאילו, בשביל מה, אפשר ללכת למסעדה, כאילו, הוא מנסה אצלך בבית, כאילו, מיקרוגל וזה, הוא מכיר בתים, מה אתה חפש בבית של מישהו? לא, 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 תבוא, אנחנו יושבים ביחד. הזמין אותו לסעודת שבת בקיצור. הוא אומר, הוא היה בשוק של החיים שלו. היה כל כך נראה, יש שולחן. נרות, אנשים יושבים, אבא, אמא, ילדים, ילדות, יושבים ביחד, ומדברים ושרים, הוא אומר, כאילו נדבר בלב שלו משהו. הוא אומר, כזה, אני רוצה. ופתאום הוא הרגיש, יש אלוקים. הוא הרגיש שהוא שייך לעם ישראל, הוא שייך לאלוקי ישראל, באותו רגע הוא החליט, הוא לא חוזר לאותה מדינה, הוא נשאר בארץ, מתגייס לצבא, הוא מחפש את זה. הוא פתאום הרגיש שלו, מאיפה הוא הרגיש? מההתרגשות הזאת של היא שברה את הקליפות. הוא לא היה צריך עכשיו 8 שיעורים בכוזרי ובמורה נבוכים כדי להאמין. ההתרגשות הזאת שברה את הקליפות הוא עכשיו טוב צריך לעבוד, כי הקליפות נבנות עוד פעם. זאת אומרת, אם הוא לא ימשיך לעבוד, אז לאט לאט הקליפות יחסו עוד פעם. אז אנחנו צריכים או להמשיך להתרגש, או לחזק את זה בזה שנבנה הרגלים נכונים. אם לא, זאת אומרת, הנפש הבהמית קיימת. אם לא נעבוד כדי לשדרג אותה לנפש אלוקית, לא יקרה משהו טוב. האמונה תתכסה. לכן יכול להיות מישהו שבאיזה שלב הוא מרגיש ממש מאמין, הוא אומר, לא יודע מה קרה לי, לפני שנה הייתי, מה זה מסודר, חובר לאלוקים, עכשיו אני לא יודע מה קרה. קליפות מתחילות עוד פעם להיבנות. אז כדאי מאוד לשנות הרגלים שהם לא טובים, שזה הקליפות. אפשרות אחת, אפשרות שנייה. זה כל הזמן לשבור את הקליפות. זה עבודה יותר קשה. לשבור את הקליפות עוד פעם, להתרגש עוד פעם, לחפש עוד פעם. התרגשויות כאלה, איפה זה היה קורה הרבה, כשנולדנו במכון מאיר. זה קרה אצלנו בעלי תשובה. כמעט כל הבעלי תשובה שבאו למכון, שהגיעו אליי למכון, הם היו על תקן אנשים לא שומרי מצוות. אבל מה גרם לך לחזור? מה גרם לך לבוא לחפש? מה גרם לך לבוא ללמוד תורה? מה גרם לך להתעניין? כל אחד ושבירת הקליפות שלו. פרופסור למתמטיקה, מה שעבר לו את הקליפות, זה שכל פעם שהוא נסע לקונגרסים בחוץ לארץ, אומר, הייתי, הוא אדם, ספרתי לכם, אדם ענב גמור, משהו מדהים. נראה איזה בחוצ'יק בן 20, סנדלי פק פק קראו זה פעם. בדיוק. הוא הולך עם סנדלים, שומעים את הפק פק שהולך, עם איזה תיק אור מרופט, נכנס למשרד שלי, שלום, אפשר ללמוד אצלכם. קיצור, התחל לדבר, רואה איזה בחורצ'יק, שואל אותו מה הוא עושה, הוא אומר לי, הוא באוניברסיטה, כתבתי סטודנט, מה אתה עושה באוניברסיטה? המתמטיקה, סטודנט למתמטיקה. זה אני ממשיך לדבר איתו, תוך כדי שיחה, הוא אומר לי, כשעשיתי דוקטורט, מחלתי סטודנט, כתב לי דוקטור למתמטיקה. תוך כדי שיחה, הוא אומר לי, אז כשאני מלמד בחור, פרופסור, הוא נראה בן 20, הפרופסור הזה, קיצור, מה גורם לו לבוא ללמוד יהדות? הוא אומר לי, הוא האדם הכי ריאלי בעולם. הוא ואלוקים לא חברים. הוא ודתיים לא חברים. הוא אומר, אחד הדברים שהוא הכי לא סובל בעולם זה דתיים. לא סובל אותם. הוא תוצר חינוכי טוב של, לא, מה פתאום דתיים, מה פתאום תורה. אבל הוא אומר, אבל כל פעם שהוא נוסע לחוץ, אז כל החברים שלו צוחקים עליו. דבר ראשון, הוא מחפש איפה יש בלונדון, בפריז, בבוקרשט, איפה יש בית כנסת. והוא אומר, אני משוגע, אני הולך לבית הכנסת, מחפש תנ"ך ומתחיל לקרוא. הוא רק יוצא מהארץ ומחפש בית כנסת עם תנ"ך. הוא אומר, אני, מה קרה לי? והוא אומר, אני אדם ריאלי. בסוף הוא אומר, אני החלטתי שאני חייב לבדוק את זה. הוא בא למכון מאיר ללמוד. הוא כזה גאון ש... טוב, זה כבר המשך הסיבור פחות חשוב, אבל עוצמות החוכמה שלו היו מדהימות. אבל מה גרם לו לחזור לתשובה? התרגשות ממשהו שהוא לא הבין בכלל שקורה לו. זה לא השכל. בשכל הוא היה מספיק חכם כדי להפריך כל הוכחה שתיתנו לו בשכל. מה שקרה בפועל זה שכשכל שהוא למד יותר תורה, הוא בא ללוחד להתרגשות. איך הרמב"ם? איך הרמב"ם ידע? הוא למד ללחוד קידוש החודש עם כל החשבונות של הרמב"ם. הוא אומר לי, זה תגלית מדעית עכשווית. מאיפה הרמב״ם יודע את זה? תגיד, מאיפה יודעים את זה? הוא, השכל שלו, אדרבה, מאוד התרגש מזה שעדיין מה שגרם לו להתעורר לתורה זה התרגשות, לא הגיונית, לא שכלית. מישהו אחר? בוגר דור? מה אתה רוצה? ללמוד? מה אתה רוצה? שף? כרטיס? כותבי? לוחם באיזו יחידה? למה אתה רוצה? יש לו חיילים דתיים, טוב, השפיעו עליך, מה קרה? לא, הם אף פעם לא מקבלים, הם לא מנבלים את הפה, הם לא מדברים נגד אנשים. הוא אומר, מאז קיבלתי את החיילים האלה, אני כל הזמן מסתובב הפוך. מאיפה זה בא? הוא אחוז התרגשות ענקית, ממה? מזה שהוא רואה אנשים שהם חיים כמו, מבחינתו, כמו מלאכים. זאת אומרת, החברה שהוא חי בה, כל מילה שנייה זה איזה עבר בגוף, או כל מיני חומרים שיוצאים מהגוף של הבן אדם, הוא אומר, פתאום גאיתי אנשים תיאורים. אומר, אני חייב לבדוק מאיפה זה בא. כמה בא לנו בחברה. כל מיני התרגשויות כאלה. לפעמים ההתרגשויות הן יכולות להיות גם שליליות. סיפרתי לכם את זה. היה מישהו שנכנס אליי במשרד, אני אומר, זו תורה. הוא כל שהבנתי מה הוא רוצה, כזה היסטר כזה, מדהים הוא היה גם. מה קרה? לא, אני חייב ללמוד תורה. חייב ללמוד תורה. צריך ללמוד תורה. הוא מתחיל לחפש לי במשרד משהו, כי לא אמרתי, טוב, תורה, צריך להשפז אותו. יש פה בית חולים, חולי נפש, לא רחוק. תורה, פותח לי את הדלת, מסתכל באחורה. פשוט גאה לגמרי. מה קרה לו? אז התברר מה קרה לו. הוא שמע איזה שיעור די מפחיד על מה יקרה לאדם אחרי שהוא ימות, איך יצלו אותו וכל מיני כאלה, יגרדו אותו עם סכינים, יצלו אותו אחרי בחביות רותחות, כל מיני הפחדות כאלה ממש. והוא הבין שבכל העולם הזה בעצם אנחנו לא רואים טוב, אבל יש כאן מלא שדים, והוא נכנס לחרדה אמיתית. והוא הבין שאם הוא לא ילמד תורה וישמור מצוות, הוא גמור בעולם הזה ובעולם הבא. כאילו, הוא אומר, אני לא לוקח סיכונים, אני רוצה ללמוד תורה. תרגע, כוס תה, משהו, הוא מסתכל לי מתחת, מה אתה מחפש? הוא מחפש שדים. ישיבה פה, לא? איפה השדים? כאילו, קראתי לאיזה מישהו קצת יותר ותיק בכוח, אמרתי לו, תרגיע אותו קצת, אני אבוא עוד מעט, תשבו קצת, דברו קצת, תרגיע אותו. אחרי חצי שעה אני חוזר, אני עושה, ציפור פרחה מן הקן, איפה הוא? דיברנו, שאלתי אותו מה עושה, הוא חובש קרבי. טוב, אז למה הוא הלך? תוך כדי זכה, הוא הסביר לי שהתפקיד שלו, הוא כבר כמה פעמים מציל חיים של חיילים, הצילו אותם ממוות. אז אמרתי לו, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם מלא, אמרתי לו, יש לך עולם הבא. ואז הוא אומר לי, הוא עיניו, הוא אומר, בפוש, בטוח יהיה לי טוב, וזה אומר, אני אמרתי לו, בטוח, מה, הצלת חיים? התורה אומרת, אם הצלת חיים, אמר, תודה רבה לך, היה מבסוט. למה הלך? כי הכל בסדר, אז זה לא בדיוק שהתעוררה אצלו אמונה גדולה מדי, בסדר? זה התרגשות שלא גרמה בדיוק לאמונה, אלא לפחד קיומי. בסדר? זה לא התרגשות של קשר עם אלוקים, אלא זה התרגשות של איום קיומי, זה לא התרגשות טובה. ההתרגשות הטובה זה התרגשות שגורמת לזה שנקודת האמונה נפלה. הוא לא עניין אותו אם יש אלוקים או אין אלוקים, עניין אותו שלא יצלו אותו בגיהנום. אז לפעמים הרגש גורם לנו להתעוררות אמונית, ולפעמים זה יכול להיות גם השכל. איך השכל? אז יש לא מעט דוגמאות לזה, שמישהו בא ואומר, אני לא מאמין, התורה, הדת, זה לא הגיוני, לא זה, זה המדע סתר את זה מזמן. ואז אתה מוכיח לו בשכל שהרבה יותר הגיוני שיש אלוקים מה שאין, וההוכחה הזאת חותכת כמו יזמל את כל הקליפות שלו. ופתאום משהו מתעורר והוא אומר, אז חייב להיות שיש אלוקים. נכון. וואו. הוא בפעו הקליפות, הוא חווה אמונה. כי בשכל פתאום, השכל חתך את הקליפות וחשף את נקודת האמונה. אז השכל או הרגש מפנים דרך, כן? אבל גם אז צריכה האמונה, כן? לדעת את ערכה. שלא משרתיה, השכל והרגש, הם אינם עצמותה. זה לא שהאמונה היא שכל. היא לא שכל, היא גם לא רגש. השכל והרגש יכולים לבקוע את הקליפות. אבל האמונה עצמה זה עצם הקשר עם הבורא, זה עצם החיים שלנו. ולכן לא להתבלבל, כי לפעמים אנשים אומרים, אני צריך בשכל, בשכל, השכל הוא חשוב מאוד, אנחנו חיים, אנשים הגיוניים, הכל בסדר. אבל השכל הוא לא אמונה, הוא לא מסוגל להיות משהו שאני מאמין. לא, השכל לא. ולכן גם לא נכון להגיד שהאמונה מתחילה במקום שהשכל נגמר. השכל חושף את האמונה, זה לא איפה שהוא נגמר. וכאילו, כל מה שהגיוני זה לא אמונה. טוב, עכשיו, אחרי שאתה כבר בשכל התייאשת מהכל, עכשיו תתחיל להאמין, אין ברירה. לא, השכל חותך את הקליפות כדי שהאמונה תחסר. אז הוא המשרת שגורם להופעת חיים, להופעת אמונה, לפגישה עם רצון השם. כשתהיה קבועה באיתן מושבה, אז יצליחו השכל והרגש בפינוי הדרך ובהמצאת האמצעים השכליים והמוסריים המסכלים את המכשולים, מורידים את הקליפות מעל דרכה של האמונה. ואת אנחנו ממשיכים ללמוד תורה וממשיכים להבין בשכל וממשיכים לחיות דברים, להרגיש דברים. אפשר להוסיף פה עוד דברים, זה לא רק שכל ורגש, וגם דמיון יכול להיות. יכול להיות שמישהו ראה איזה סרט של בדמיון שלו הוא חווה את מתן תורה, ופתאום הדמיון הזה חתך את כל הקליפות שלו והוא חווה כי יש אלוקים. גם דמיון יכול לגרום לפעמים לאנשים, יכול להיות גם מעשים שיגרמו לאמונה. מה הכוונה? מישהו עשה מעשה שהוא מעשה נכון, המעשה הזה בקע את כל הקליפות. למשל, יכול להיות שמישהו בחיים לא הניח תפילין, פתאום הניח תפילין, איזה חסיד ברחוב רוצה להניח תפילין, אמר כן, הנה המעשה הזה כאילו חתך משהו. אחרי המעשים נמשכים הלבבות, הוא פתאום מרגיש אמונה. אז יש אנשים שזה מה שיגרום לבקיע של כל הקליפות. באמת לימודי אמונה זה בירור הקשר עם הבורא, זה מה שגורם לזה שהאמונה הולכת ומתחזקת ומופיעה יותר ונהירה יותר. בסדר? זה שאתה לומד איך הבורא משפיע עליך, קשור אליך, איך אתה קשור אליו, איך מה רצון הבורא ממך, כל זה לימודי אמונה. רק אנחנו לומדים אמונה, אנחנו בעצם לומדים על כל הופעת רצון השם בעולם. אתה לומד פנימיות, אתה לומד איך רצון השם מופיע בתוך המציאות, חוכמת השם מופיע. האמונה הולכת ומאירה.
זה בעצם, מה זה הולכת ומאירה? בגלל הסרת הקליפות? או...
זה גם הסרת הקליפות, אבל גם אחרי שהקליפות הוסרו, אתה כאילו ממשיך להרחיב שכל הזמן האמונה הזאת תלך ותאיר עוד יותר ועוד יותר.
אז זה ברור שכלי על כמו באמונה?
בוודאי שלימודי אמונה הם קודם כל בשכל, אבל זה יכול להשפיע גם על הרגש וגם על הדמיון. למה? כי אחרי המחשבות נמשכות הפעולות, נמשכות הדמיונות, נמשכים הדיבורים. זאת אומרת, בסופו של דבר הלימוד עצמו פועל על האישיות שלנו, והוא פועל פעולה כזאת שהאמונה הולכת ונכסה.
מה
ראשון?
זה
עובד
תורה
שעצו
נגד הבירור השכל?
זה לא שהם יצאו נגד הבירור השכלי, הם יצאו נגד הפילוסופיה. אבל זה נדבר אולי במפגשים הבאים. זאת אומרת, יש משהו בפילוסופיה שהוא קצת בעייתי. אלא אם כן, זה פילוסופיה שמתבססת על אמון. אז לכן יש כאלה שאמרו, לפני שאתה לומד, נקרא לזה, הוכחות פילוסופיות למציאות הבורא, תיפגש עם מהות האמונה. למשל, אם אתה לומד כוזרי, אז מה אתה לומד? לומד קודם כל שהאמונה היא עצם המפגש של היהודי עם ריבונו של עולם. זה עניין אלוקי שמופיע בחיים, עניין משפחתי. פגשנו את ריבונו של עולם, הוא בא אלינו. מתוך כך תגיע במאמר חמישי להוכחות פילוסופיות למציאות הזאת. כל שאר הייחוד נמצא בכוזרי. זאת אומרת, אם תלמד כוזרי, לא רק את מאמר ראשון, אתה תגיע לשער הלכה, אתה תגיע להוכחות הגיוניות למציאות הבוקר. גם זה טוב. אבל קודם כל צריך לראות מאיפה, זאת אומרת, האם אתה מתחיל בפילוסופיה, אז למה זה בעיה? כי הפילוסוף אומר, רק מה שאני מגיע בכוח השגתי, זה מה שאני מקבל. אם אני לא, זאת אומרת, אני רוצה להיפגש עם אלוקים בכוחי. אין לך סיכוי. אלוקים הוא אינסופי, אתה לעולם לא תפגוש אותו. אתה תפגוש אותו רק אם הוא יבוא אליך. זה מה שהרב קוק אומר כאן. האמונה כבר, אלוקים בא אליך, הוא ברא אותך, הוא מחיה אותך. הבנת את זה? אם הבנת את זה, עכשיו אם אתה תרצה לבוא אליו, אתה צריך לבונה כלים. עכשיו אתה יכול ללמוד הוכחות פילוסופיות. אבל כשהמגמה הפוכה, ואדם מחזיק מעצמו שהוא יחליט אם יש אלוקים או לא, תלוי בבירור השכלי שלו. הוא לעולם לא יפגוש את אלוקים. ולכן הזהירות מהפילוסופיה.
צהריים טובים.